ראשית אני רוצה לברך את כל הנוכחים ובאופן מיוחד את הכמות הגדולה של החיילים שהגיעו מכל קצווי הארץ. אין דבר שמתאים יותר ביום העצמאות מאשר להגיע ולראות כאן את החבר'ה שלנו, את החיילים מגיעים על מדים. הדבר הזה ממלא אותנו שמחה וגאווה, אותה גאווה שהיא מותרת ודאי וודאי ביום הזה. לפני בערך 2600 שנה שלטה בעולם מלכות שהיא מלכות אשור עם המלך סנחריב. מלכות אשור הייתה אימפריה של אותה תקופה, והיא הולכת וכובשת מדינה אחרי מדינה, והיא כובשת גם את ארץ ישראל. סנחריב מגלה את עשרת השבטים, והנה הוא מגיע ומתייצב בשערי ירושלים. ירושלים עיר מסכנה, בודדה, נמצא שם מלך צדיק גדול ועצום, חזקיה, אבל אין לו שום סיכוי כנגד סנחריב, שום סיכוי. עומד רב שקה, מנעץ, מגדף, מחרף, העם קורע את בגדיו. אין, מה, לא תצליחו, מי יכול להילחם נגדי? והנה בלילה, ליל פסח זה היה, עושה הקדוש ברוך הוא נס, וצבא סנחריב, 185 אלף איש, כולם פגרים מיתים. ירושלים ניצלה בנס לא ישוער. סנחריב, מה שנשאר ממנו, בורח בחזרה לאשור. והתנ"ך במלכים ממשיך הלאה, פרק אחר כך. אומרים חז"ל, הגמרא בסנהדרין, חזקיה לא אמר שירה. היה מתבקש שירה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא. צריכים להקדים. באותו יום, באותו ערב, עוד לפני כן, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיה משיח ואת סנחריב לגוג ומגוג. הנה הזמן של הגאולה. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, חזקיה לא אומר שירה. ומה דוד המלך, שלא עשית לו כזה נס גדול, אמר שירה? חזקיה לא אמר שירה? התפספס העניין. מידת הדין טענה את טענתה ולא היה מה להשיב. והנה מ-2600 שנה, 100 שנה אחר כך, גם יהודה גולה, ועד היום עוד לא הושלמה הגאולה. שתי שאלות. שאלה אחת, למה באמת חזקיה הצדיק לא אומר שירה? שאלה שנייה, ואם הוא לא אומר שירה, אז מגיע לנו כזה עונש גדול לכל הדורות? אז עמדנו פעם באיזה יום עצמאות על מדרש כזה, ואז אני חושב שאמרתי שדווקא אצל אנשים גדולים רוחניים לפעמים כל ענייני החומר, ניצחון ושליטה וניסים שהם ניסים חומריים עדיין, ניצחון על אויבים, דווקא הרוחניות גורמת לאיזשהו זלזול וזילות בעניינים הגשמיים והחומריים. בסדר, ניצלנו, אבל בואו נשב עכשיו ונלמד, בואו נוסיף קדושה, נוסיף בתי מדרש, זה העיקר. וזאת אולי הייתה הטעות של חזקיה, הצדיקות זה גרמה לו לאיזשהו זלזול. ומשיח לא יכול להיות אדם כזה. משיח זה משיח בן דוד שמנסה לחבר ואת שני הדברים ומבין, ודאי, חומריות, גשמיות של האדם הפרטי שלילית, אבל חומר, גשמיות של עם ישראל, אין לך דבר גדול מזה, זה משיח. כך אמרנו ביום העצמאות לפני כמה שנים. היום אני רוצה לדבר ואולי למצוא נקודה אחרת, במיוחד כמובן שאפשר אולי להשליך את זה למצבנו, לאנשים שסובבים אותנו, אבל עוד יותר מזה גם לנו, כי אני מרגיש גם אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו מנקרת בו השאלה הזאת. אנשים גדולים מחפשים שלימות. אנשים גדולים, כמו שהם דורשים מעצמם שהדבר יהיה פרפקט, פיקס, מצויד, שלימות, כך גם הם רוצים לקיים מצוות, מצווה בשלימותה, בידועה. עד כאן הכל טוב ויפה. אבל הבעיה מתחילה שאנשים שלימים, כשהם מחפשים גאולה, גם את הגאולה הם אומרים צריכה להיות באילו, בשלימות. כמו שאני אוכל גלת כשר, ומה שלא גלת אני לא מכניס לפה, אל תדבר איתי על גאולה אם היא לא גלת. גאולה שהיא לא גלת, היא לא בשבילי. תביא לי גאולה גלת, צריך לדבר איתך. ייתכן, וחזקיה אמר לעצמו, להגיד שירה? זאת מציאות שאפשר להגיד שירה? עשרת השבטים גלו, זאת גאולה? ואם עכשיו סנחריב הולך, עוד שנתיים הוא יחזור עם הצבא שלו, מה אני יכול לעשות? אני אגיד שירה שתהיה גאולה שלמה. אז זה מידת הדין אומרת. משיח צריך לא לזלזל גם בקטנות. משיח לא צריך לוודאי השאיפה הסופית להגיע לאותה גאולה גלת. שלימות. בהידור בהידור ובשלימות, אבל אי אפשר להגיע לזה אצל מי שמזלזל ביום קטנות, מי שמחכה. דוד המלך אמר שירה גם בשלבים הקטנים, כשהוא היה נרדף אבל עדיין היה לו נס, אמר זה בעצמו שירה. מי שמחפש גאולה מהודרת לא יכול להיות משיח. זה היה פספוס, לא עונש אלא הזדמנות שלא נוצלה, עד שיבוא דור שיבין שחיפוש השלימות הוא נכון בכל מערכות החיים. אבל להודות להשם, לא צריך לחכות להודות להשם עד שיהיה לי גלת של גאולה. יש אנשים שאולי אתה חושב שתראה, ספק תודה לחומרה. אם אני לא יכול להגיד תודה, אז לא אגיד תודה, ספק תודה לחומרה. אין ספק תודה לחומרה. בשביל להגיד את הקדוש ברוך הוא תודה, אל תחמיר, תגיד תודה לריבונו של עולם גם אם זה לא נראה לך שלם וגלט. אנחנו יצאנו עכשיו מפסח. בפסח בליל הסדר אמרנו את הפיוט דיינו, אילו הוציאנו ממצרים ולא קרא לנו את הים, אילו הרג את בחוריהם, לא נתנו את ממונם, דיינו, 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 דיינו. מה זה דיינו? האם דיינו אומר, היינו מסתפקים בזה? זה לא הדיינו. הדיינו זה דיינו בחיוב ההודעה שלנו. יש, בדיוק אותה נקודה שאנחנו מדברים עליה עכשיו. אל תחכה שכל הפאזל יושלם ותהיה תמונה מלאה ולא יהיה שום פרט חסר כדי להגיד תודה. בשביל להגיד תודה, גם אם תחלק כל דבר ודבר בפני עצמו, כן, הוציאנו ממצרים ולא קרא לנו את הים, קרא לנו את הים ולא נתן לנו את הממונה, קרבנו לפני הסינה ולא נתן לנו את התורה, כל דבר ודבר דיינו. מה זה דיינו? דיינו בזה לומר תודה רבה. על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת שקיבלנו את התמונה בשלימותה טובה. אבל דיינו כדי להגיד תודה, גם אם צועדים את צועדים איתך צעד אחד קדימה, תגיד תודה. ואני אומר זה, את הדבר הזה צריך להשליך למציאות שאנחנו נמצאים בה פה בארץ ישראל מאז שקמה מדינת ישראל. כמה דיינו אנחנו יכולים לומר? כמה אם נפרט את התודות, את הצעדים הגדולים, את המעלות הגדולות שאתה איתנו הקדוש ברוך הוא, אבל אפילו על אחת מהם דיינו. אילו לא הייתה מדינה ולא היה לנו עצמאות ולא שום דבר, אלא רק היה לנו מקלט מדיני, מקום שבו בא יהודי ואומרים לו, אני לא מגרש אותך מפה, אתה יכול להיכנס מפה. דיינו. אמא שלי לפני 70 שנה באירופה הסתובבה ממדינה למדינה, משוויץ עד שזרקו אותם, הולנד, בלגיה, כל אירופה כמעט היא עברה, והייתה עוד יחסית מאושרת, אבא שלה עוד היה לה כסף, היה יכולים לזוז, פוגר שוב, עד שבפריז הגיעו, תפסו אותה הנאצים, שלחו אותה לאושוויץ, זה דרנסי. מה הם ביקשו יהודי? הסבא שלי בברלין 39, למזלו נס, אחרת לא הייתי פה, הצליח להציג סרטיפיקט ברגע האחרון, אולי באונייה האחרונה שיצא מגרמניה לארץ ישראל, בסרטיפיקט בזכותם של האנגלים, שזה עוד הסתדר להם עם הספר הלבן, אבל בכל אירופה וכולל בארצות הברית ניסו להגיע, שום דבר, אין מקום ליהודים. אילו רק נתן לנו מקום שאומרים ליהודי, אני לא מגרש אותך מפה, דיינו. אילו המקום הזה היה בכל מקום בעולם, במדגסקר, חשבו להשיב יהודים במדגסקר, וזה לא היה ארץ ישראל, כבר היה דיינו. אבל אילו נתן לנו בארץ ישראל סתם להיות, לזכות לחזור לארץ ישראל, גם זה דיינו. אילו נתן לנו מקלט מדיני בארץ ישראל, להיות בארץ ישראל, אבל עדיין אין לנו עצמאות ושלטון ומדינה וחירות של בני חורין, גם זה היה דיינו. אילו היה נותן לנו את שלושת הדברים האלה, אבל לא היה מראה לנו ניצחונות במלחמה, אולי נגיד עוד אילו. אילו הייתה מתקיימת התוכנית של החלוקה שמדינת ישראל, מישהו יסתכל פעם על המפה של תוכנית החלוקה ויראה מה הייתה צריכה להיות מדינת ישראל אם החלטת האום הייתה מתקיימת ככתבה לכלשונה, כן? שהלבין נדמה לי לא נכנסה במפה, כן? בטוח שלא נכנסה במפה, כן? אבל בכלל, אבל גם זה כבר היה אז. מי שיקרא פעם את הציור של צבי יהודה והנזיר, איך הם התייחסו כשהגיעו להודעה הזאת, אבל אמרו גם הזה מעת השם הייתה זאת, גם זה דיינו. ואילו לא הראינו את הניצחונות במלחמה, וכמה מלחמות עברנו, מצד אחד זה כאב לב, מלחמות באמת כאב לב נורא. הבת שלי לא מזמן הייתה צריכה לעשות עבודת שורשים, כן? אז היא הייתה, אז יש כל מיני צורות של עבודת שורשים, אז יש משהו לעשות על ציר הזמן, מי נולד פה ומי נולד שם ואיפה אבא שלי היה. אז מה ציר הזמן? ציר הזמן הוא מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור, מלחמת שלום הגליל. עכשיו מצד אחד זה נורא, אבל מצד שני כל מלחמה כזאת בסופו של דבר, כולל מלחמת יום כיפור הנוראי, נגמרה בניצחון על אויבים. אילו לא הראה, השאיר אותנו פה בארץ ישראל ולא הראה לנו ניצחונות גדולים כאלה, גם אז דיינו. אילו הראה לנו את כל זאת וניצחונות, ולא היה הופך אותנו, עם ישראל, אמרנו, מעלה נידף, תוך כמה שנים הופך למעצמה צבאית, מעצמה צבאית. אילו עשה לנו את זה, גם זה דיינו. אילו עשה לנו את כל זה ולא הראה לנו שפע כלכלי, חקלאות, הייטק, בכל תחום שהוא, איך אנשים נראים היום, איך הם לבושים, איזה שפע יש ברחובות, היית מספר את זה לפני 60 שנה בזמן הצנע? אילו הראה לנו את כל זה ולא היה הופך את מדינת ישראל למרכז התורני הגדול והפורח שלא היה כמותו מאז ומעולם, לא היה כמותו מאז ומעולם, כמות כזאת עצומה של לומדי תורה, וצריך לזכור ולהזכיר ביום הזה, מדינת ישראל בכספה מאפשרת לבחורי ישיבה ולאברכי כולל ללמוד. היא גם מאפשרת למי שלא רוצה להתגייס לצבא, לא להתגייס לצבא. עם כל אלה ש... מדינת ישראל, אילו הראה לנו את כל הדברים ולא הראה לנו איך התורה חוזרת שוב לאכסניה שלה, דיינו, על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו, שנתן לנו מקלט מדיני, והמקלט הזה הוא בארץ ישראל, והראינו קיבוץ גלויות מכל הגלויות שבעולם, 70 לשון, והראינו ניצחונות במלחמה, ועשה אותנו מעצמה צבאית, כלכלית וחקלאית, והביא אותנו לארץ ישראל שהיא מרכז תורני רוחני. כמה מעלות גדולות למקום עלינו. אני אומר את זה כי כמדומני כשאתה מסתכל על התמונה הזאת, אז אפילו מי שמחפש גלת גאולה גם הוא כבר יכול להיות די רגוע. כן? זה מהדרין, 90% של מהדרין. כמובן, יש עוד דרך, עוד לא נפטרנו, ובימים אלו עצמם אנחנו עומדים בפני סכנות עצומות. אותו צורר נורא, אחמדינג'אד שם באיראן, או נסראללה בחיזבאללה בלבנון, ומי יודע, צריך להתפלל. אבל גם פה תראו מה עברנו. היום כל מה שמעסיק את העולם, כולל את אובמה וכולל את כל הנשיאים, צרפת וזה, הם רק מתחננים לנו, כן, אל תתקפו. אנחנו מבקשים מכם אל תתקפו באיראן. אם הייתם מספרים את זה פעם, זה מה שמבקשים מיהודי, אל תתקפו. זה מהפך. לפני 70 שנה היו מבקשים מיהודי אל תיאר, זה מה ש... גם הצרה הזאת היא בעצם הרע. איפה היו שונאינו לפני 100 שנה? ואם אני מזכיר, משל לא יוצא מהבונקר שלו, הוא מתחבא כי הוא יודע שהוא נמצא בסיכון, הוא יוצא, הוא חוטף. נסראללה גם הוא לא יוצא מהבונקר שלו. אז לא, לא, מי יודע עוד מה אנחנו צריכים להילחם שם. אבל גם בעצמו מהפך, גם הזה צריך להגיד דיינו. בזמנו כשההמנון היה, החליטו על ההמנון של התקווה עם מילות התקווה ועם המנגינה, נדמה לי שהשר הרב מימון הציע שההמנון הלאומי שלנו יהיה שיר המעלות, מה ששרנו עכשיו, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, ואת המנגינה הוא הציע, נדמה לי את המנגינה של קוסביצקי, או רוזנבלט. אז אני, דווקא המנגינה של רוזנבלט היא המתאימה לשיר המעלות ולהמנון, אז זה אני לא בר שיהיה זה, גם זה באמת מתאים, אבל יש לדון. אבל מה שאין ספק הוא שאין דבר מתאים למציאות של עם ישראל היום יותר משיר המעלות. באמת זה היה צריך להיות ההמנון שלנו, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון. היינו כחולמים. חלום זה דבר שמתרחש, אתה רואה תמונות, אבל זה לא נראה לך מציאותי. היינו כחולמים. כל הדברים האלה שקרה לנו, היינו כחולמים. אבל זה ביטוי אחד. בהמשך, שובה השם את שביתנו כאפיקים בנגב. מה זה אפיקים בנגב? אפיקים ושיטפון. מי שזכה להיות במדבר יהודה ברגע שיש שיטפון ולראות את זה ולא להסתכן, יבין עד כמה מדהים התיאור הזה. אני פעם אחת הייתי, ברוך השם שאני יצאתי בחיים, אבל אין לך דבר מדהים יותר מלראות שיטפון. אפיקים בנגב, אתה יכול ללכת במדבר יהודה ויש לך שמש קופחת, אין ענן מעליך, שום דבר. אבל באיזשהו מקום רחוק בירושלים או באזור אחר לגמרי, בהרי משני הצדדים ירדו כמויות של גשם, ופתאום יש רעש אדיר וזרימה אדירה ועצומה, כמות עצומה של מים ששוטפת מקום שנראה מדבר יבש ושמם. אם היית חמש דקות לפניכם, כמויות אדירות של מים, שפע עצום, זה בא אליך בהפתעה, לא מתאים לסביבה, אפיקים בנגב. כשאנחנו מסתכלים במאה השנה האחרונות, מה שעובר לעם ישראל, זה היינו כחולמים, אבל זה גם כאפיקים בנגב. איך זה לא מתאים לסביבה? היסטורית וגיאוגרפית, שאחרי השואה יבוא עם שיהיה לו צבא כזה. איך זה לא מתאים? אני עוד שמעתי מההורים שלי סיפורים על הצנע. אנשים לא יודעים מה זה צנע. צנע זה הייתה תקופה, אולי הרב גנץ היה ילד בצנע, כן? אני שמעתי סיפורים. צנע הייתה תקופה שהממשלה החליטה לכל משפחה מה מגיע לה. חצי כיכר לחם, רבע מרגרינה, שני ביצים למשפחה לשבוע, והייתה חלוקה של ממשלה. מי שהיה עובר את זה, היה יולדת, היה מגיע לה עוד ביצה לשבוע. סיפורים. היום רק מה שמחזירים פה מחדר אוכל, מה שאנחנו מקפלים פה, כן, היה מחלקל אז שבוע שלם משפחות בשוק השחור. גם זה אתם לא יודעים מה זה, כן? היום אתה הולך כבישים, אמריקה פה, באמת אמריקה. אני עוד ראיתי, אני הייתי ילד 10-15 כשעוד היו המעברות בבית מזמין בקריית יובל. הרב חיים סבתו נולד שם, גדל שם, גדל שם. למה היו המעברות? כי באו עולים ולא היה איפה לשים אותם, אז היו באוהלים או בצריפים. תוך 10-15 שנה לכל אחד מהאנשים יש שיקול, והילדים שלו כבר חיים בווילות. הכל זה לא מסתדר, לא בזמנים, זה אפיקים בנגב, זה היינו כחולמים. שיר המעלות, ואני אסיים. הפסוק שם אומר, הלוך ילך ובכו נושא משך הזרה, בו יבוא ברינה נושא על ומותיו. הגמרא בתענית אומרת שהפסוק הזה נאמר על ימי יואל. בימי יואל היה רעב עצום וכמעט לא נשאר להם אוכל, ועשה הקדוש ברוך הוא כבר לקראת הסוף נס, והנס היה שהקדוש ברוך הוא הבטיח להם גשם בניסן. אבל לא רק זה, נשאר להם מעט תבואה, והם אמרו, מה אנחנו נזרע את זה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו. אז הגמרא אומרת, הלוך ילך ובכו, מי בכה? השור בכה. כי השור, כשחורשים וזורים, הוא הולך קדימה, אין לו שום אוכל, יבש לגמרי. אבל כשהוא חוזר כבר, כשהוא עושה את האחורה, הקדוש ברוך הוא עשה נס, שכבר התחיל לצמוח שם, מה שזרעת עכשיו, והשור יש לו מה לאכול. בוא יבוא ברינה. רבותיי, זה ממש מה שקרה לנו בעם ישראל ב-60 שנה האחרונות. הזורים בדימה, איך קמה המדינה, באיזה קטנות, באיזה אלימות, אבל היא קמה. מה יש לנו היום? איזה שפע, איזה עוצמה. בוא יבוא ברינה נושא על ומותיו, כמותית ואיכותית. אז האם זה לא סיבה להגיד תודה? זה לא דיינו על אחת כמה וכמה תורה כפולה ומכופלת. ואין לנו דבר יותר שיר מתאים לערב הזה, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון. היינו כחולמים, כאפיקים בנגב, בו יבוא ברינה נושא על ומותיו.
Step on the side.